ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורך הדין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת, ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני, אנחנו האקדמיה לניהול משברים, והיום אני מראיינת אישה, וואו, באמת, מסוג האנשים שאת פותחים את האינסטגרם שלהם, ואת נשאבת לפיד, שעות אני יכולה לשבת באינסטגרם שלה, ולראות את התובנות שלה על החיים, כי באמת, בניגוד להרבה אנשים שאוהבים להגיד תובנות ודברים שהם למדו וקראו באיזה ספר, האישה הזאת עברה, לא יודעת, כל כך הרבה, כל כך הרבה. אז היום אני מארחת את שירן אבקסיס, פסיכותרפיסטית, מתמחה בטראומות, אובדן, שכול וחרדות, אבל בואו, זה באמת רק העסק השני שלה, כי היא הגיעה לזה, כי החיים הביאו אותה לשם. והיום היא עושה קורס, משיקה קורס, שנקרא קורס דייטינג אחרי הגירושים, שזה באמת באמת כבר לבוא מהמקום הכי חיובי של החיים, של אהבה והמשכיות, אבל שירן עברה את אחד המשברים הבלתי נתפסים, שירן עם השקולה, למוות בעריסה. למרות שזה לא בדיוק מוות בעריסה, תכף נדבר איתה על זה, אבל זה לא הכל, זה לא הכל, היא באמת עשתה טיפולי פוריות, והיו לה מעבר ארצות, ושינתה קריירות, וההורים שלה התגרשו גירושים מזעזעים, וסבתא שלה נפטרה, אבל איכשהו, תמיד, 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 יש לה תשוקה אדירה לחיים ואנרגיה, ורואים את זה באינסטגרם שלה. שירן, מה העניינים?
מה נשמע?
אני רואה שהקעקוע הראשון שרואים עלייך זה להיות למרות.
נכון.
להיות למרות זה יהיה גם שם הפודקאסט, אני כבר אומרת לך. הפרק הזה יקרה להיות למרות. איך זה להיות למרות כל מה שסיפרתי?
וואו, זו דרך חיים. זו ממש דרך חיים שאני קמה איתה בבוקר והולכת לישון איתה בערב.
מה אומרת הדרך חיים הזאת?
זאת בחירה בלתי פוסקת. להיות האדם שאת, למרות הכל, זה למרות גם המשברים הגדולים בחיים, אבל הרבה מזה זה גם למרות הקולות, למרות איך אני אמורה להיות, למרות ההשוואות שאנחנו בתור נשים מאוד עושות החוצה, למרות התפיסה, אם זה למרות הגירושים של איזה אישה את אמורה להיות עכשיו, או למרות השכול, איך אמא שכולה אמורה להתנהג.
כן.
ונתקלת
בזה?
בטח.
איך אימא שכולה אמורה להתנהג, ולמה את ממשיכה כאילו כלום לא קרה.
לגמרי, עברו 5 שנים מאז.
כן.
ואני חושבת שממש בהתחלה, עוד בימים הראשונים של השיבה, זה משהו שאנשים ראו עליי, את הבחירה הזאת להגיד, אוקיי, קרה הדבר הנורא הזה, בטוח שאני אעשה עם זה משהו.
כן.
ואז לא ממש ידעתי מה, אבל אחד הדברים ש... אני חושבת שהיו מאוד משמעותיים, וגם הביאו אותי לדרך הזו שאני נמצאת בה עכשיו, היא שהגיעו אליי המון 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 סיפורים של נשים ואימהות שעברו...
דברים דומים.
דברים דומים, לאו דווקא את אותו אובדן שאני חוויתי, אבל אובדן של ילדים. והסיפור שלנו באמת, אני לא יודעת איך זה קרה, זה פשוט התפרסם...
כי זה סיפור מטורף, תקשיבי.
אבל
זה...
אני לא האימא היחידה שהילד שלה מת.
אבל תראי, זה כאילו אומרים לנו... מכניסים אותנו למגירות. אומרים נכון. לנו, אם יש לך ילד בצבא והוא בעזה והוא מת, אנחנו מכירים את זה.
נכון.
אם יש לך ילד שחולה חס ושלום בסרטן, אנחנו מכירים את זה. אם יש לך ילד עם מוות בעריסה, אנחנו מכירים את זה, אבל אצלך זה לא בדיוק היה כלום, זה לא מוות בעריסה, זה נכון. ילד בן 4.5 חודשים, שכמו שאמרת לי, לא ישן על הבטן, לא היה בחדר חשוך עם מזגן חימום, לא, פשוט... כלום. וגם לא מת.
וגם לא בדיוק מת, כן.
לא בדיוק מת, זאת אומרת, לקח כמה שעות?
7.
7 שעות של טיפולים, נכון?
ממש, של ups and downs, זה גם הרופאים לא ידעו איך יכול להיות שילד בן 4.5 חודשים מחזיק את הפרוטוקול, יש פרוטוקול בארץ של החייאה, שהוא כל 45 דקות. בעצם, מה זה כל? יש 45 דקות להחיות את האדם ברגע שזה מסתיים.
כן,
נגמר. קובעים את
ה... עשו לו החייאה.
עשו לו... אחיה, דיפברילטור, כל מה שאפשר היה לעשות, וכל פעם ש...
הפסיקו?
הדקות התקרבו ל-45 דקות האלו, כן. הוא העלה את הדופק. Mm. וזה כל הזמן היה ככה, ups and downs, ups and downs, ממש בסוף כשכבר הגענו לתל השומר, אחרי לניאדו ואחרי הבית של המטפלת, אז אני זוכרת שהרופא יצא 3 פעמים, בפעם הראשונה הוא אמר לנו, תתכוננו לנורא מכל, בפעם השנייה הוא אמר לנו, תקשיב, הוא יחזיר את הדופק, הוא נושם כאילו בכוחות עצמו, קחו בחשבון שהילד שחוזר הוא לא בהכרח יהיה הילד שלכם. כן. ואז הפעם השלישית, כשהוא בא להודיע לנו שהוא נפטר, הוא גם אמר לנו שהוא נס רפואי, כי זה לא סביר שקורה דבר כזה, ואני ממש זוכרת
את... זה לא סביר מה, שילד מת בעריסה אבל בעצם לא מת, כאילו שזה...
שזה לא מוות בעריסה.
כן.
שהוא מחזיק כל כך הרבה שעות,
כן.
בלי... בלי בעצם...
עשו נתיחה אחרי המוות.
עשו נתיחה אחרי המוות, לא מצאו שום דבר, אפילו שלחו את הדם שלו למעבדה בחול, חקרו במשטרה את כל מה שעלה לי על הראש, אני גם מגיעה מעולם המשפט בעברי הרחוק, כן. אז כל מה שחשבתי...
ואין תשובה.
ואין תשובה. לאף אחד אין תשובה. ואני לא שואלת למה. אני חושבת שזה גם חלק מלהיות למרות.
זה להסכים, מדהים. למה את לא שואלת למה?
כי אני לא מקבלת תשובה.
כי אין תשובה.
ואני לא אתקבל תשובה. זאת כנראה תשובה שהיא מעבר לפינה.
זאת מקבלת את זה שיש איזה משהו אחר, שאנחנו אולי לא יודעים.
אני מאמינה.
ואת חייבת להתמודד עם זה, שזה משהו שהוא, לא, אין לנו תשובה בעולם הזה.
אני מאמינה שמלבד החיים שאנחנו חיים פה היום, חיים המוחשיים שאנחנו חשים
הגשמים.
כאן. כן, הגשמים, יש את ה... יש רוח, יש משהו שהוא מעבר אלינו, כל אחד קורא לזה אחרת וזה בסדר, אני לא חושבת שצריך לתבנת את זה, אבל כשנשמה בוחרת למות, היא תמות, ככה או ככה או ככה, וכמו שהנשמה שלא בחרה בזה, הנשמה שלי גם בחרה לעבור את הדבר הזה, ואני לא עסוקה בלשאול אותו למה, אני סומכת על הילד שלי,
מדהים,
שבחר לעשות את הבחירה הזאת, ואין ספק שכואב לי וקשה לי, ואני נופלת הרבה מאוד, נופלת במרכאות, אני אומרת את זה,
כן.
לכאב, אבל לא, אני לא שואלת למה.
אולי זה מה שגרר כל כך הרבה רעש סביבך, העובדה שאת מסתכלת על זה קצת אחרת מאנשים אחרים.
אני חושבת שבאותו יום שזה קרה, זה היה שוק טוטלי, לכל הקהילה שעוקבת אחריי, ולקהילות שאני חברה בהן, אני המון שנים בתוך הרשת החברתית, אני חברה בהמון קהילות גדולות.
אבל אז היית כבר פסיכותרפיסטית?
לא, 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 לא. עסקתי בכלל בסטיילינג.
היה לך עסק, 9 שנים עסק.
כן, 9 שנים בעולם אופנה, התגלגלתי בהמון תחומים, הייתי מעצבת מסחרית של H&M, הייתי קניינית, הייתי סטייליסטית אישית, היה לי מותג שנקרא ממניסטה, והייתה לי גם קבוצה גדולה ברשת.
וכל הקהילה כן. בעצם רואה את ה...
רואה את הדבר הזה, לא מבינה איך הדבר הזה קורה, גם עשיתי שייר לפוסט שהגרוש שלי, אז היה בעלי, כתב, הוא הבן אדם הכי לא כותב בפייסבוק, ואנשים כאילו לא הבינו איך זה, מה, מאיפה זה מגיע.
כן.
וזה פשוט עבר כמו אש בשדה קוצים. ובאמת הגיעו כל הסיפורים האלה, ולא הבנתי איך יכול להיות שאני מספרת את אותו סיפור כל כך הרבה פעמים, והן גם לא מכירות אחת את השנייה.
כן.
ואני בן אדם שיוצר קהילות, זה מה שאני יודעת לעשות, אני יודעת לחבר אנשים, אני טובה בזה, וזה מה שעשיתי. בערב לפני שקמנו מהשיבה, הקמתי קהילה לאמהות שכולות, שנקראת שלך אימא, בית לאמהות שכולות, נמצאת בפייסבוק, ופשוט פתחתי את הקהילה.
קהילה עוצמתית מאוד.
כן. מהבנה שצריך את החיבור הזה, ושם אין לנו הבדלים בין
מי שאיבדה
איפה,
ככה.
למה וכמה, וזה, משם בעצם התגלגלתי...
לפסיכותרפיה?
כן.
אז אני רוצה להגיד שאחד אני יודעת, הפרסומים שלך, הפוסטים שלך באינסטגרם, היה, קמתי מאובדן בגללי. זאת אומרת, לא בשביל בעלי,
נכון.
ולא בשביל הסביבה, ולא, גם לא בשביל הילד הבכור שלי, כי יש לך עוד ילד.
נכון.
שאנחנו תמיד אומרות, איך אמא שכולה יכולה להמשיך הלאה, טוב, יש לה עוד ילדים, היא חייבת להביא כוחות.
היא לא.
ואז אמרת, לא. אני עשיתי את זה בגלל התשוקה לחיים.
נכון.
זה לא בגלל הילד הבכור?
לא. לא.
בשבילו.
קודם כל, אני אומר שרום, רום הגיע בטיפולי פוריות שלקחו 4.5 שנים, במהלכם רציתי להתגרש, והיה לי משבר מאוד גדול בנישואים, שהביא גם בדיעבד, כן? הבנתי שאני...
רומזה בחור.
רומזה בחור, כן. הבנתי שאני בדיכאון בכלל, שלקח לא מעט זמן, אני חושבת, להבין שזה מה שאני חווה. זה גם היה בדיוק אחרי שסבתא שלי נפטרה, ועברתי ל-H&M.
זה דיכאון מטיפולי הפוריות? דיכאון מ...
זאת שאלה טובה, כי אז היינו... בשלב מעבר הזה של בין עוד טיפולים שמנסים לעשות בלי הפריות,
כן.
למרחב של ההפריות, ובכלל כל הקונספט הזה היה לי מאוד קשה לקבל אותו, ותוך כדי גם סבתא שלי, סבתא שלי הייתה כמו אמא שלי, חשוב רגע כן. להגיד את זה כדי להבהיר למה זה היה כל כך משמעותי בשבילי, ו... דודה שלי נפטרה 4 חודשים לפני שהיא נפטרה, והיה ברור לי שברגע שהיא...
תלך לעולמה.
הולכת, גם היא תלך לעולמה. וזאת הייתה פשוט הידרדרות, אני הייתי אפוטרופוסית שלה, אז ככה שהכל...
לא אמא שלה?
לא, לא אבא שלה.
לא אבא שלה?
לא, מערכת יחסים ביניהם לא הייתה טובה. אם כבר יש משהו שאני עושה היום בחיים שלי, זה משתדלת להיות הסייקל ברייקר של המשפחה.
כן.
ויש לנו כזה רצף של גירושים. וסבתא שלי הייתה במצב לא טוב, ולא הצלחתי להביא ילד, כאילו לא הצלחתי לעשות בשבילה משהו כן, טוב. כן,
להמשיך את החיים האלה.
כן, והכל קרה פשוט ביחד, ואני חושבת שהדיכאון הזה פשוט התפרץ. מהכל.
את לוקחת אחריות כאן על המשבר בגירוש, בניסויים שלך, אז קצת נשמע לי שאת
אם אני לוקחת על
אפולוג'טיקה כזאת, היה משבר, אבל אני הייתי בדיכאון.
לא, אני לא חושבת שאני לוקחת אחריות, כי זה גם הצד שלו, זאת אומרת, בואי, אין מטבע או לא מטבע, אם אין בו שני צדדים. אני לא מסכימה לקחת על זה אחריות, גם לא יש צד בזה, ואני חשתי את תחושת הנטישה, שהיא מוכרת לי לצערי מהבית ומהילדות שלי, בתוך התקופה הזאת, וזה
כאילו
מה ששבר.
לבד.
הרגשתי לבד, כן.
יותר נכון...
הרגשתי כלי.
יותר נכון, לבד אנחנו, את יודעת, כולנו פה לבד על הכדור, אבל הרגשת
לבדות,
פה דדה.
בדיוק.
זה בדידות. יש נכון, הבדל בין להיות
נכון,
לבד,
נכון, נכון.
שלבד יכול להיות עוצמה מאוד חזקה, לבין להיות בודדה בתוך נכון, מערכה.
נכון. זו תחושה מאוד מאוד קשה, והמערכת הציבורית רפואית גם היא לא... אז לפחות כן. היא לא עטפה את זה בצורה טובה, וכשכבר נכנסתי להיריון וזה, והגעתי לשבוע 36, זה תחילתו של חודש 9,
נכון.
הדיכאון הרים את ראשו שוב, וכשילדתי כבר בעצם מהר מאוד נכנסתי לדיכאון אחרי לידה, שנמשך 8 חודשים.
וזיהית את זה?
כן, אז כבר, אני חושבת שהבנתי, אבל לא הסכמתי לקבל את זה, שאני בדיכאון אחרי לידה, כי אני בן אדם מאוד מתפקד, כמו שאת שמה לב.
כן. לא רק זה, גם כאילו 4.5 שנים חיכית לרגע, והנה קיבלת מה שאת רוצה.
מאוד, זאת אומרת, ההנקה לא הולכת, אבל את מנסה לעשות את כל מה שאפשר, וכולם אומרים לך מסביב, שירן לא בכל מחיר, אבל זאת לא אופציה, כי את בן אדם שועט קדימה.
כן.
והלא לוותר, הוא לפעמים בא בוחרי, אז כששואלים אותי, איך יכול להיות שלא קמתי בשביל רום, כן, כי הייתה לי מערכת יחסים מורכבת איתו בתחילת הדרך.
כן.
אני לא אשקר, זה לא היה פשוט.
קיבל טיפול?
אז החלטתי בכוחות עצמי לעשות טיפול פרטני, ופגשתי מישהי שהיא התעסקה בכלל בפסיכואסטרולוגיה, וחיפשתי דווקא את עולם הרוח ולא את העולם הקונבנציונלי אז.
כן.
ופשוט פגשתי אותה באיזה טיול בחורשה שהייתה ליד הבית, ואני ממש זוכרת את הרגע הזה שהקרניים של השמש העירו בין העצים, והיא אמרה לי, שירן, זאת הבחירה שלך, בסופו של דבר זאת הבחירה שלך לקום מזה. כן. וזה היה איזה מין רגע כזה.
מין וואלה מומנט כזה.
כן, מין אהה.
הסימון נפל פעם, היו
אומרים. ממש. וזהו, והתחלתי את הדרך ככה, לא לקחתי כדורים. אז בפעם הראשונה לקחתי ציפרלקס לאיזו תקופה מאוד מאוד קצרה, גם לא יכולתי לשאת כל כך את העובדה שאני לוקחת כדורים, ולא שיש לי בעיה עם זה.
זהו, אני לא אוהבת את זה, שאומרים, לא, לקחתי, אבל רק לתקופה קצרה, לא שיש לי בעיה עם זה. תדעי לך שאני לקחתי ציפרלקס.
זה בסדר גמור.
במשבר ענק בחיי.
לי זה לא עשה טוב.
לקחתי שנה.
זה מצוין, וזה מדהים.
יש לו מחירים לציפרלקס, כן? השמנתי, אין חשק מיני, כל מיני דברים עזועים. הייתה שנה קשה. אבל לא היה אחרת. זה היה קביים.
כל עוד.
אי אפשר היה לצאת מזה אחרת.
זהו, אני רוצה להגיד על זה משהו. קביים זה דבר נפלא, לתקופת זמן מסוימת, וזה אותו כנל על טיפול. כשהמטפל שלך הופך להיות הקביים שלך, ובשביל כל דבר אתה צריך נכון. את הטוב, רגע בואי ניפגש היום כי אני לא יכול להתמודד, שם זה מתחיל להיות לא טוב. אין בעיה לקחת כדורים, זה בסדר, זה נפלא, הכל טוב, זה
הכל
כמו
שעשיתי
טיפולי פוריות.
נכון.
כן? כל עוד עושים את זה עם טיפול פסיכותרפויטי באמצע.
מסכימה.
מלווה. אם אתה מלווה, סבבה, אין בעיה.
כדורים בלבד לא יפתרו שום בעיה.
שום דבר. הם רק ממסכים.
בעיה. נכון. את הבעיות האמיתיות, זה לא יפתור. נכון. על זה אין בינינו ויכוח.
נכון.
אז את יודעת, ראיתי עוד פוסט שלך, אמרתי לך שאני שקעתי בעמוד שלך, כי הוא באמת, אני חושבת שהוא, את יודעת, הפודקאסט הזה בסוף עוסק במשברים.
נכון.
ובמה אנחנו יכולים ללמוד מאנשים שעברו משברים, כדי שהם יוכלו לעבור את המשברים שלהם יותר בקלות.
נכון.
ואחד המשפטים שהכי עזרו לי, אחרי שערות לא נמשכות לנצח, שאחר כך כתבתי עליו ספר,
כן.
שזה Storms Don't Last Forever, כי בסוף הכל עובר,
נכון.
וזה באמת משפט מכניס פרופורציה.
בוודאי.
המשפט הבא היה, את לא הולכת למות מזה.
נכון.
וראיתי פוסט שאחת, זאת אומרת, לא, את לא תמותי מזה, זה קשה, זה כואב, זה... אבל את לא תמותי. כאילו כשאנחנו נמצאים בתוך המערבולת, אנחנו מרגישות שאנחנו יכולות למות.
נכון.
ותראי את, שהיית במערבולת כזאת, נלקח לך ילד, הרגשת רוצה למות?
בוודאי. בוודאי שהרגשתי שאני רוצה למות, אפילו הסתכלתי במרפסת, ותהיתי לעצמי מה יקרה אם אני קפוץ מקום החמישית, אני כאילו, אם אני מתה סבבה, אין בעיה, אבל אם אני עכשיו כן. איך שבורה, אז לא מתאים לי.
איך הבנת שאת לא הולכת למות מזה?
אני חושבת שזה כל פעם פוגש אותי מחדש, גם בגירושים, כשאני ואיציק הבנו שזה עודיי נגמר.
שנייה, אנחנו נדבר על הגירושים.
אז היה, אני רק רוצה להכניס את זה, בטח שנדבר על זה, יש הרבה מה להגיד על זה. היה זה רגע שהוא, הוא בדיוק יצא לשחק פוקר, והוא הניח את היד שלו על הרגל שלי, והוא אמר לי, טוב שירן, צריך לדעת גם להתקדם מזה, משהו כזה. ואני זוכרת שנשארתי שם בספה, רועדת, ופשוט אמרתי לעצמי זהו, אני הולכת למות. וההבנה הזאת שבסוף זה רק התקף חרדה, רק, כן?
זה רק התקף חרדה.
אבל זה התקף חרדה.
נכון.
ומי שמכיר את עולם הגלישה או התמודדות בים, יודע שכשיש מערבולת, או זרם חוזר, כמו שלמדתי בשיעור גלישה, לא צריך להתנגד לזה, צריך פשוט לצוף. ולאפשר לזה, נכון. לאפשר למים, פשוט להחזיר אותנו חזרה לחוף, וכמו שאת קוראת לסערות, שהם storms don't last forever, אז גם גל, אף פעם לא נשאר נכון, גל.
נכון.
הוא אף פעם לא נשאר גבוה.
הייתה פה מישהי שהתראינה לפודקאסט, והשאירה לי...
הנה, וואה, רגש זה גל.
רגש
בדיוק,
זה גל.
בדיוק, היא צודקת מאוד.
רגש זה גל.
נכון.
וזה בדיוק אותו דבר, כי... ולמה אנחנו כל כך קשה לנו להודות שאנחנו בחרדה? לא, לא, זה לא חרדה, לא מרגישה טוב. לא, אולי אני חולה, אולי משהו.
לא. אנחנו נורא נאחזים במוכר, בידוע, בזה שתהיה לנו שליטה, וכשאת מרפא, תחשבי על התחושה הזאת שאת צפה, במיוחד על מזרון.
נכון. אין שליטה.
אין שליטה.
אין שליטה.
הים עצום. מסתכלת לשמיים, שהם גם עצומים.
כמה את מסכימה לזרום ככה על מזרון בחיים שלך?
לא תמיד.
אני בכלל לא, פשוט אני מנסה ללמוד אם יש לך איזה טיפ.
אם יש לי איזה טיפים.
כי אני לא.
אני חושבת שזאת ההתמודדות עם הפחד. אני לא בן אדם נמנע. וזה משהו שכזה חרוט לי על הדגל הפנימי שלי, שאני לא נמנעת. אני כן, אני ארגיש את הרגש, אני אפקע, אני אכאב, אני אכעס. אבל יהיה איזשהו רגע שאני אגיד לעצמי, אוקיי, את עכשיו נופלת לקורבנות,
כן.
או שאת קמה ואת...
הכל במינונים.
קמה ואת נעה. ולא משנה מה זה יביא, זה יביא משהו. והאמונה היא זאת שגורמת לי להמשיך קדימה. התשוקה לחיים היא זאת שגורמת לי להמשיך
האמונה
קדימה.
האמונה במה?
בבורא,
בזה שצריך להמשיך.
בהיה בסדר הזה. לא צריך.
ביקום? שבסוף יפתח לך דלת אחרת?
גם, זה בהבנה שלא כל קורה לטובה. זאת אומרת, שום דבר לא קורה לטובה, רגע.
לא?
שום דבר לא קורה לטובה. מה שמביא, אחרי שקרה משהו, הוא מביא דברים טובים. אבל זה לא הדבר שקרה לטובה. המלחמה לא קרתה לטובה. מוות של יונתן, היא קרתה, זה מצב נתון, זאת מציאות קיימת, בואו לא נתנגד למציאות, כי אז אנחנו מייצרים לעצמנו סבל, זה אבודה אמר, לא אני.
נכון.
ומשם נבין שיגיעו דברים טובים, אם נקבל את הדברים כמו שהם.
זאת אומרת, ההסתכלות היא, למשל על המוות של יונתן, זה ברור שזה לא קרה לטובה. נכון, לפעמים אומרים לי, איך אנשים מתראיינים אצלך, הסרטן קרה לי לטובה. לא, זה לא קרה לטובה, גם זה שיונתן נפטר, זה לא לטובה, אבל יכולים לנבוע משם גם דברים טובים.
והגיעו משם דברים טובים, וכששאלת אותי בתחילת השיחה על מה זה להיות למרות, הנה, גם זה להיות למרות. זה להסכים להיות בתודעה הזו, של כן, הגיעו המון דברים טובים.
מה את אומרת על זה, שאני מסתכלת על זה, אז אני אומרת, להיות למרות זה בעצם להסכים לקבל שינוי.
גם.
את יודעת, בספר שלי, בסערות לא נמשכות לנצח, אני מקדישה לזה פרק שלהם, שאנשים לא מבינים שמשבר זה פשוט שינוי.
נכון.
ואם הם יפסיקו להכתיר כל שינוי כמשבר, אז הם פשוט יחיו את החיים בסקרנות. יהיה נכון. מלא שינויים. וחלק מהם, את יודעת, קרו, טובים או לא קורים, ואנחנו פשוט צריכים להתמודד עם מה שהם יביאו.
לגמרי.
מפחדת משינויים?
לא. אני אומרת לא, ואז אני שמה על זה סימן שאלה, כי כן, לפעמים כן, לפעמים כן, אני רוצה
כולנו
שכזה...
כולנו מפחדים קצת משינויים.
כן, לפעמים אני, את יודעת, אני קמה בוקר, ואני אומרת, אוקיי,
תן לי שגרה.
יש פה אדמה, יש לי ילד, יש פה בית, יש לי מקצוע, טוב, מה אני אמורה לעשות עכשיו? כאילו, איך אני אמורה לחיות? מה אתה רוצה ממני? ומצד שני, אני מבינה ש... כשמגיע שינוי, זה אומר שמה שיש כרגע לא מאוד טוב לי, לא מאוד מדויק לי, ואני רוצה משהו אחר, וכדי שאני אביא את המשהו אחר, אני צריכה לנוע לעבר זה.
בוא נדבר על הגירושים של ההורים שלך, רגע לפני שנדבר כן. על הגירושים שלך.
גירושים של ההורים שלי, כן.
באיזה גיל היית?
הייתי בת 12, בדיוק עברנו לגור בחול, אבא שלי עשה רילוקיישן כבר כמה שנים לפני, כשאחותי נולדה בעצם כבר עבר, אני הייתי בת 4, אז הוא כבר עבר לגור בארצות הברית.
בלי אמא שלך?
בלי אמא שלי, mm-hmm. כן, הוא עבד שם, ואז הם החליטו שאנחנו כולנו עוברים לגור שם, ואני הבנתי שאנחנו עושים רילוקיישן כזה לפוראבר.
One כן? big happy family.
ממש, my ass, כאילו בואי, לא מטומטמת, אבל בסדר.
אבל אמרתי, יאללה, בסדר, נו.
אני זוכרת שכזה ממש, הסתכלתי מהחלון במטוס, וכזה ממש אמרתי, כאילו נפרדתי ואמרתי לעצמי, אותו חלב כזה בא ישראל, זאת אומרת, הייתה בי איזושהי פרידה מהמקום הזה, ועל ההורים שלי הייתה מערכת יחסים לא טובה, זה בלשון המעטה, היו בה... בקרה לימות, הרבה צעקות, צרחות, בדיעבד בסוף התנהגויות של פוסט טראומה.
כן.
אבל זה, אני חכמה בבדיעבד.
כן.
ושם, אמא שלי קיבלה, כן, אני בת 12, סבתא שלי פה, עברה גם שבץ כשהיינו פה, היא עברה פה בארץ, ואני זוכרת שרציתי גם לנסוע אליה, והם לא הסכימו. ובאחד הימים היינו בבית, אמא שלי קיבלה שיחת טלפון, מההיא, וככה היא הבינה בעצם שאבא שלי מנהל מערכת יחסים אחרת, אני זוכרת את הרגע הזה, אני זוכרת את הרגע שהוא נכנס הביתה, אמנם בקאטים, כן. אבל אני זוכרת את זה, ואם יש משהו אחד שאני יכולה להגיד שהם עשו טוב בפרק, תהליך גירושים הזוי שלהם, זה שהם הושיבו אותי על המיטה, והם אמרו לי, זה לא בגללך.
כן.
והרבה פעמים ילדים לוקחים את האשמה של הפרידה.
למרות שאנחנו תמיד מנחים אותם להגיד, שזה לא בגללם, ואבא ואמא תמיד אוהבים, אבל נכון. ילדים, את יודעת.
ילדים, יש, הם מספרים את הסיפור, נכון. ומאוד חשוב להנחיח את...
נכון,
את
צריך להגיד את זה ולהאמין בזה, ובאמת נכון. להתנהג כך.
נכון, נכון, נכון.
לא להפוך אותם לכלי, כי אם אתה הופך אותם לכלי, אתה בעצם מכניס בדיוק. אותם לסיפור.
אז ההורים שלי... פחות קראו את הספר, פספסו את העמוד, אני לא יודעת מה היה שם, ואז התחיל להיות, תגידי לאמא שלך, תגידי לאבא שלך, לכי תראי מה יש בבית של אבא שלך, והמון המון המון, המון המון התמודדויות, שילדה בת 12 לא צריכה להכיר, לא צריכה לדעת, לא צריכה לשמוע עליהם בכלל, והדבר הזה נמשך במשך 10 שנים.
את בכורה?
אני וחור.
ברור, אכלת את כל?
כן, את כל הכיף חיים, אני גם דומה לאבא שלי.
רגע, ועשר שנים האלה שמתנהל הליך גירושין, בעצם אתם גרים בארצות הברית?
לא, אנחנו חוזרים, אני, אמא שלי ואחותי חוזרות אחרי... חוזרות בעצם בחופש הגדול של שנה אחרי, אני חוזרת לחטיבה.
דרך אגב, זה מזל מאוד מאוד גדול, כי הוא יכול היה להשאיר אתכם שם, ולא הייתי יכולה לחזור.
כן, אז אני חושבת שאז, עוד לא היה את הענייני משמורת, בוא נגיד שאמא שלך קרייזי.
היה, היה.
אבל, לא, לא, אצלו בראש, הכוונה, כן. אז בטח שהיה. נראה לי שהוא הבין שכאילו הוא לא... הוא לא היה, הוא לא אבא רע. זה כן, הוא היה בן זוג רע, אבל הוא היה אבא טוב אלינו, גם אמא שלי כל הזמן אומרת את זה.
אחת ההפרדות הכי חשובות בהליך גירושים נכון. לאנשים, זה לדעת להגיד, הוא לא אבא רע, הוא בן זוג רע.
נכון.
לי הוא לא טוב, לילדים סבבה.
נכון.
כי
נכון,
כל מריבות המשמורת היו נחסכות מאיתנו, אם לא היו משליחים על הילדים שלנו, את התחושות שאנחנו מרגישים.
בדיוק. לא מבצעים את ההפרדה, והילדים הם לא שלוחה של ההורים.
נכון.
ופליז, להפסיק עם זה.
אז חזרתם והם התגרשו, ו...
כן, ואני מתחילה הכל מחדש, חטיבה, כן. וכזה אנשים חדשים, וגם אז זאת לא הייתה תקופה שכולם מתגרשים כמו היום, זה היה מאוד מוזר.
כן.
אז גם הייתי הילדה הזאת שגם עברה לחול, וגם הורים של הגרושים, כאילו, בואו, איזה כיף חיים להיות שונה כל הזמן. וגם ככה השונות, האחרות הזאת, זה משהו שהוא מלווה אותי לאורך כל החיים.
ותגידי, איך אם בעצם עם כזאת, אתה צלקת.
כן.
זאת צלקת.
זה פצע.
זה פצע. איך מחליטים להתגרש?
לוקח הרבה מאוד זמן להתגרש. אמרתי בסביב הטיפול הפוריות, אני רציתי להתגרש 3 שנים אחרי שהתחתנו.
כן.
אבל כבר עוד בתחילת הקשר כזה.
זאת אומרת, זה תמיד היה שם.
זה היה שם.
כאילו לא התשלמה עם זה אף פעם עם היחסים.
זה היה שם.
זה היה ברור שהתגרשו.
כנראה שזה היה ברור in the back of my mind. הסיבה שבגללה בכלל התחלתי את כל העולם הזה של הטיפול התפתחות אישית עליי כמטופלת, התחילה בגלל ריב בינינו. הייתי בבין תחומי אז, וחברה כזה דיברנו, והתחלתי לפקוט, וזה פשוט נתנה לי את הטלפון, שמה לי את הטלפון על האוזן, ואמרה לי, קרי תדברי עם המטפלת שלי. וככה זה התחיל לפני 17 שנה, אני עושה את הדרך הזאת הרבה מאוד זמן.
כן.
וכן, באיזשהו מקום כנראה שידעתי, אבל מאוד רציתי את היציבות, את הביטחון, את הבית, את המשפחה. הייתי צעירה, הייתי בת 21, רציתי לצאת מהבית, לא היה לי טוב
כן,
אצל אמא שלי.
כן, אבל התגרשת בסך הכל לפני...
שנתיים.
שנתיים.
נכון.
זאת אומרת שהצלחת לייצר בית וטיפולי פוריות והבאת ילד. נכון. הבאת עוד אחד, איבדתם נכון. אותו יחד.
נכון.
ואני רוצה לשאול, האם את חושבת ש... המוות של יונתן הוא בעצם הגורם לגירושים.
לא, 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 ממש לא. אנחנו רבנו באותו יום בבוקר. ממש לא. אפילו לאורך ההיריון רציתי להתגרש, אני זוכרת שאמרתי לאיציק, תקשיב, בוא, תן לי איזה 1.5 חודש רגע להתאפס על עצמי, איך אני אקח את הילדים, כאילו, כל הזמן זה היה שם.
אז מה בעצם גרם לך להחליט? מתי הבנת שזהו, מתי אנחנו, קמת ודי?
שאמרנו די, קודם כל זה היה אמרנו לא אמרתי, אני חושבת שזה היה שנה לפני, החלטנו להיפרד בכזה חופש גדול, היינו פרודים איזה כמה חודשים, ואז ממש מעט זמן, אז החלטנו לחזור, עשינו את ההסכם הזה לחיים משותפים,
כן.
והתחלנו ללכת לטיפול זוגי, ובאיזשהו שלב בטיפול זוגי, המטפלת שלנו אמרה משפט מאוד יפה, והיא אמרה, יש פה צד אחד שרוצה להמשיך קדימה למרות הכל, ויש פה צד אחד שרוצה להמשיך לעמוד במקום, ושניהם בסדר, אבל זה לא הולך ביחד.
יפה.
ואני זוכרת שזה היה יום שישי, ופשוט אמרתי לאיציק כזה במיטה, תקשיב, אתה מאבד אותי. והמילה של האובדן היא מילה שסובבת את חיי, כן. היא תמה בתוך החיים שלי, כן. וזה עלה המון המון פעמים, והוא יום למחרת, בערב של שבת, אמר לי, שירן, תקשיבי, אני לא שם. ויש לנו עוד חצי חיים לגרום לעצמנו להיות מאושרים, אנחנו לא עושים את זה אחד עם השני, אז בואי נעשה את זה עם אחרים. וזאת הייתה באיזשהו מקום, בפעם הראשונה אחרי 15 שנה של זוגיות, החלטה משותפת של להגיד, that's it.
כן.
זה לא הולך.
שצריך אומץ בשביל זה.
וואו, המון. ואני אומר שהוא באמת אחלה בן אדם, יש לנו מערכת יחסים מאוד טובה.
דרך אגב, הוא באמת המשיך הלאה, יש לו זוגיות.
כן, הוא בזוגיות, כבר שנה פלוס, טפו טפו, מישהי שאני מאוד אוהבת, וכזה, אם כבר יש מישהו שעושה לנו בעיות, זה הגרוש שלה, שלא כדאי שיפגוש אותי, עוד שראיתי אותו אתמול באפליקציה, ועשיתי לו אפילו ימינה.
אז בואי נדבר על באמת, על המשיך הלאה, בואי נדבר על דייטים, ועל ההרצאה שלך. בואי תסבירי לי עכשיו, איך באמת.
מה קורה שם?
כן, כאילו.
מה קורה בעולם הזה?
איך עושים קורס דייטינג אחרי גירושים? זאת אומרת, מה עושים?
מה עושים? אני בשנתיים האחרונות גיליתי המון, גם על העולם הזה של הדייטינג, גם על עצמי, וכל העשייה שלי, בכלל לאורך כל השנים, גם בסטיילינג, גם היום בטיפול, היא ממקום כזה שהוא, אם אני עברתי את הדברים האלה ואני סבלתי, ואני יכולה, בקצת, להקל על חיים של מישהי אחרת, כדי שהיא לא תסבול ככה, אני אעשה את זה.
מה סבלת בדייטינג?
בכלל. בדייטינג אין ספק. כל הנרקיסיזם, מערכות יחסים רעילות, גוסטינג, לוב בומינג, כל הדברים הקשים האלה שמדברים עליהם, הערך העצמי, הלחכות עם ההודעות בטלפון, הלצאת לדייט מיליון פעם, כל ההתמודדויות שיש בתהליך הזה, באפליקציות, בלמצוא אנשים בחוץ, יש בזה הרבה מאוד טלטלות רגשיות, זה כאילו כל פעם, זה לא משבר, אבל זה כאילו כל פעם כזה, כפה קטנה כזאת, שמזיזה אותנו מתוך הסנטר הפנימי שלנו, ואת הקורס אני מתחילה לא בלקפוץ למים ישר לעבר הדייטינג, אלא דווקא בלהגיד, רגע, התגרשתי מעכשיו, איך מתמודדים שנייה עם הלבד הזה, והרבה מאוד עבודה על הערך העצמי. ואת יודעת, כביכול, על פניו, יכולתי לעשות מזה קורס שלם, וכאילו להגיד, סבבה, תקני את זה ואת זה ואת זה, אבל זה לא בערכים שלי, ואני כן רוצה לתת קודם כל, שנייה, רגע, תייצבי את עצמך, ואז תצאי החוצה.
כי בעצם, אם אני לא יודעת להיות לבד, יהיה לי יותר קשה להיות ביחד, ואם אני לא אוהבת את עצמי, מי אוהב אותי?
בוודאי. וגם, אני צריכה ללמוד להפריד, כמו שאמרנו, בין לבד ללבדות, ולא לתלות את האושר שלי במישהו אחר, את הסנטר שלי במישהו אחר, את היכולת שלי להיות לבד. כי אני רוצה להגיד כאן משהו לכל מי שנמצאים במערכות יחסים, מערכות יחסים עתידיות, whatever. אם אין יכולת להיות בנפרדות וראויות לבד, בתוך מערכת היחסים, זאת לא מערכת יחסים, זה תלות.
נכון.
אני לא יכולה לשים כל המילוי צרכים שלי על בן או בת הזוג שלי, זה לא עובד ככה.
ואנחנו מדברים בעיקר על צרכים רגשיים.
בוודאי.
אני בכלל מדברת על תלות כלכלית, אני מדברת על תלות רגשית. אם הוא לא אומר לי שאני יפה, אני לא מרגישה יפה, אם הוא לא אומר שאוהב אותי, אני לא מרגישה אהובה, אם הוא לא רוצה להיות איתי, אני מרגישה שלא רוצים להיות איתי. זה האירוע.
על הגבולות ועל היכולת שלי לתקשר החוצה, את מרגישה לא ראויה, את מרגישה שלא רואים אותך, את מרגישה שאת לא נאהבת מספיק. נשמה, יש לך פה? תלמדי לתקשר בתקשורת מקרבת את הצרכים שלך בצורה טובה, ותגידי לו, זה מערכת יחסים, מערכת יחסים זה לא שיהיה לי פן, שיהיה לי כיף, שיהיה לי טוב.
גם, אבל גם תלמדי.
וגם היכולת להחזיק את המרחבים הפגיעים יותר, המביכים יותר. אלה שאומרים, אוקיי, רגע, אני רוצה להעלות רגע משהו ממני, ואנחנו שנינו מחזיקים את זה ביחד, ומערכת היחסים מחזיקה את זה ביחד, ואנחנו עושים טוב אחד לשני, כי אנחנו רוצים להיות ביחד, עוברים את זה.
אבל בעצם בשביל להצליח במערכת יחסים, אתה צריך קודם כל להצליח להיות עם עצמך.
בדיוק.
ואני חושבת שזה פספוס מאוד מאוד גדול, שמייצר הרבה מאוד גירושים.
נכון.
כי אם את נכנסת לתוך מערכת יחסים, שאת לא יודעת מי את, ואת מתחילה, ומאיפה את מסיימת, מה הצרכים שלך, מה את רוצה, אז גם הצד השני יכול לעשות קצת מה שהוא רוצה. אנחנו אוהבים לקרוא להם היום נרקסיסטים, ולחוס
אוי,
עליהם.
באמת,
ולזה הפרעות אישיות, כן. וזה, אבל בתכלס, מה בסך הכל הם עושים? נתפסים לחולשות שלך. נכון. וזה הכי אנושי. כי גם אם היה לך שותף עסקי, והייתה לו איזו חולשה, כנראה שבאיזשהו מקום, היית נצמדת אליה, כי יותר קל לך.
זה גם בחברות קורה.
נכון.
בואו תסתכלו על החברויות שלכם רגע, לפני שאתם מסתכלות על מערכות.
בדיוק, בדיוק.
ולא כולם נרקסיסטים.
נכון, לא כולם נרקסיסטים.
סורי, זאת הפרעת אישיות.
חייבים להגיד את זה, שלא כולם נרקסיסטים.
אני חושבת שאנשים,
רגע, רגע.
צריכים להבין את העניין הזה.
כולם נרקסיסטים.
יש לכולם פצע נרקסיסטי.
לכולם יש פן נרקסיסטי, נכון. גם אני נרקסיסטית, אבל לא כולם נמצאים בהפרעת אישיות נרקסיסטית.
בוודאי שלא.
ולכן אני כן חושבת שאם בעלך, או בן הזוג שלך, מנצל חולשה, שאת בעצם תלויה בו רגשית, ואם את לא, אם הוא לא אומר לך שאת יפה במה שאת לובשת, את לא יוצאת עם זה מהבית, ואת לא תצאי מהבית עד שהוא לא יהיה אשר, אז את נותנת לו את הכוח.
נכון. וגם, אחת מהתפיסות בעולם הטיפול, ואני מסייגת את מצבי האונס, ומצבים שבהם מישהו כפה כן. את עצמו עלייך, אוקיי? ממש חשוב לי להגיד את זה. גם לקורבן, יש תפקיד בתוך המערך הזה.
נכון, כי תמיד יש רווח.
גם כי יש רווח וגם כי יש שימוש בדינמיקה הזו של מערכת היחסים. את מאפשרת לו mm-hmm. להתנהג אלייך ככה, כי באיזשהו שלב במערכת היחסים את מזהה mm-hmm. שיש כאן משהו לא תקין, שיש כאן משהו שלך פוגע ועושה לו טוב. ואם את לא עושה איזשהו צעד לעבר זה ולא אתה תשתנה, אלא אני אשתנה וזה יוביל את משהו בתוך המערכת, אז גם לך יש איזשהו מקום שלא מתבונן במראה המלוכלכת.
נכון.
ואי אפשר לבוא ולהאשים את הצד השני ולהגיד, הוא נרקסיסט. אולי יש לו מלא אגו והוא, לא יודעת מה יש לו, אבל לא רק הוא השם.
אז היו גם דייטינג מוצלחים?
כן. כן, בוודאי.
את בשלה היום למערכת יחסים?
הייתי במערכת יחסים.
ארוכה?
היא הייתה 5 חודשים, ובגלל שהיינו בשבתות הפוכות, אז כבר מהר מאוד נכנסו הילדים לתמונה.
כן.
וזה, אני חושבת שזאת הייתה מערכת היחסים הראשונה שבאמת הייתה, היא הרתה לי מה אני רוצה, מה כן. אני גם לא רוצה, אבל גם מה אני רוצה.
ודיאקת את עצמך.
כן, אין ספק. נפרדנו לפני 2.5 חודשים.
אז, טרי.
אז עוד, כן. זה עוד די טרי, כן.
כן.
כן יצאתי לדייטים אחרי, אבל אני מרגישה שכזה, כאילו הם נכנסים בדלת, ואני אומרת, לא, אתה לא האנרגיה שאני מחפשת.
אז תני לעצמך רגע שנייה לנקות את האנרגיה של המערכת יחסים הקודמת, כדי שתוכלי להמשיך הלאה.
אני חושבת שדווקא זה שאני, אני רוצה להגיד על זה משהו, כי לא תמיד צריך איזשהו פרק זמן, שגם אף אחד לא יודע להגדיר אותו, להתנקות. כן צריך לעשות את העבודה עם עצמך, ואני יודעת להגיד על עצמי כבן אדם שאני עושה את העיבוד מאוד מאוד מהר, שוב, זה בגלל היכולות שלי, בגלל שאני מטופלת, תוך כדי שאני מטפלת במישהי אחרת שמתמודדת עם דייטים, אני עושה את זה.
לא רק זה, גם עברתי מלא משברים גדולים שהכניסו אותי לפרופורציות, אני יכולה לעבור את זה יותר בקלות.
אז אני כן יכולה להגיד שאני בשלה לזה, ודווקא זה שאני ממשיכה לצאת, וזה כזה משתייך לעולם ההימנעות, וזה שאני לא נמנעת,
כן.
ואומרת כולם גרועים, כולם כל דבר אחר, כן מאפשר לי לדייק את, את האדם הזה שאני רוצה שהוא יגיע לחיים שלי, ומקווה שהוא יגיע במהרה.
הוא יגיע? מה זאת אומרת? זה ברור שהוא יגיע.
דרלינג, I'm waiting for you.
קודם כל, זה ברור שהוא יגיע.
ברור,
זה
כן.
זה 100% שהוא יגיע.
אין ספק.
ואני, באמת, זה בטוח, במיוחד כי את מאוד מוכנה ומכינה את
כן,
עצמך.
כן, כן, כן.
ומדייקת את עצמך והיקום בסוף מדויק לנו.
וזאת, אם כבר הנקודה הסופית, נקרא לזה ככה, של הקורס. כי אני לא מבטיחה פה איזה זוגיות.
כן.
ולא מוכרת כאן, אני לא מוכרת פיקציות.
לא, אבל את מוכרת משהו אחר. אני אגיד לך מה את מוכרת. ואת זה תמכרי.
יאללה.
את מוכרת זוגיות עם עצמך.
בדיוק.
וזוגיות עם עצמך היא הזוגיות הכי חשובה, ובלי זוגיות עם עצמך לא יהיה לך אף פעם בן זוג.
נכון.
ומה שאני רואה מולי, שירן, זה אישה מפוארת שיש לה אחלה זוגיות עם עצמה.
נכון.
ולכן...
מאוד אוהבת את עצמי.
נכון. ולכן תהיה לך זוגיות. כי זה קל נורא לאהוב מישהי אהובה.
כן.
אוקיי? יותר קל לנו לאהוב מישהו שבאמת אוהב את עצמו ומלמד אותנו על מה יש לאהוב אותו.
נכון,
וזה
נכון,
המסר,
זה מהמם.
וזה באמת המסר. וזה היה אחלה פודקאסט. נכון. שאיך צמחנו מתוך המשברים, באמת, המשברים שאת, אני לא יודעת, אני לא יודעת איך יוצאים מהם. אני מעריצה אותך.
תודה.
באמת.
איזה זכות.
עם המון כוחות, ועם המון חיוך, ועם הסתכלות חיובית, ולהיות למרות.
לגמרי.
ממש להיות למרות.
להיות למרות.
את מדהימה.
תודה רבה. תודה על הזכות.
תודה שבאת אליי. תודה ששיתפת בכזאת קלות נטולת מאמץ על הסיפור הקשה שלך. ותודה לך ועלייך שתהיי עבור כל הנשים שרוצות להסתכל על חיים ככה מתוך הטיית אופטימיות, ולעשות זוגיות עם עצמם, כי זה מה שהן באמת צריכות.
נכון, לגמרי. ואני רוצה רק להגיד שבכל רגע נתון אפשר לקום ולבחור מחדש להיות למרות.
בדיוק. קשה, אבל אפשרי.
אפשרי.
נכון. תודה רבה רבה לשירן אבקסיס על הפודקאסט הזה, ותודה לכם שהזנתם. אם קיבלתם ערך, שתפו את הפודקאסט, שלחו אותו לחברים שלכם, חברות שלכם, למשפחה, תדרגו אותנו בכל האפליקציות. אני כאן בשבילכם, ואם אתם רוצים לשתף אותי, מה חשבתם, אז אתם מוזמנים גם באינסטגרם, גם בטיקטוק, גם במייל, בכל מדיה חברתית אחרת. תודה רבה. יאללה ביי, ניפגש בפרק הבא.